עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כשאני נכנסתי לתפקיד, כתבת חדשות ערוץ 2 בכנסת, תליתי על לוח המודעות שלי בדסק הכתבים תמונה של 120 נבחרי הציבור. שמתי לי למטרה להיפגש עם כולם כבר בחודש הראשון. כל עיתונאי יודע שאין דרך טובה יותר לקבל סיפורים מלבנות קשר אישי. הפגישות נקבעו במהירות, כל חבר כנסת שנפגשתי איתו סומן אצלי במרקר צהוב. לאט לאט התמונה שהייתה במקור בשחור לבן הלכה ונצבעה. התקרבתי ליעד. אבל בצד שמאל של הדף, למטה התגלה קושי. שמתי לב שאצל המפלגות החרדיות למרקר שלי אין ביקוש. עשיתי סיבוב נוסף בין הדוברים לברר מה העניין. הם מחפשים תאריך, זה יקרה עוד מעט, סבלנות, תירוצים שבדרך כלל שומעים כתבי מקומונים זניחים. עד שהבנתי, זה מה שאני בשבילם. העיתונאים החשובים בשביל חברי הכנסת החרדים הם אלה של התקשורת החרדית, ואני מה לעשות, רק ערוץ 2. אפשר לחכות. פעם אותם פוליטיקאים גם שלטו לחלוטין בכלי התקשורת החרדיים, אבל היום התמונה השתנתה לחלוטין, וזה משפיע כמעט על כל זירה שאתם יכולים להעלות על הדעת. פוליטיקה, דת ומדינה, ואפילו סוגיות מדיניות. האורח שלנו היום הוא יאיר שרקי, כתב החרדים של חדשות ערוץ 2. שלום יאיר.
שלום דפנה.
אז בוא נתחיל קצת מהבנת המפה התקשורתית החרדית. אני קמה בבוקר, שותה קפה, קוראת ידיעות והארץ, פותחת לי את הפייסבוק שלי. מה אתה קורא?
תראי, אז אני מקבל לבית שלושה עיתונים יומיים מתוך שלל העיתונאים היומיים החרדים שיש. יש את יתד נאמן והפלס, שניהם של שני פלגים ליטאים שונים. יש את עיתון המודיע, שזה העיתון החסידי הוותיק ויותר. יש את עיתון המבשר, שגם הוא עיתון ששייך לחסידים. ויש גם, את יודעת, נגיד את יום ליום של שס, שיוצא כרגע במתכונת שבועית, אבל אמור להפוך להיות גם הוא עיתון יומי. כל אלו עיתונים שמודפסים בפרינט כל בוקר ושייכים למפלגות.
ואת זה אתה קורא כי אתה עיתונאי או כי אתה חרדי? זאת אומרת, אם היית רק חרדי ולא עיתונאי, אז מה היית קורא בבוקר?
אז קודם כל אני חייב לתת את התיקון שאני תמיד נותן אותו, אני לא חרדי, okay. אבל כן, השכנים החרדים שלי...
אז איך אתה מכיר את עצמך?
אני דתי לאומי.
אוקיי.
Okay. מאזיני הפודקאסט של דפנה ליאל, קיבלתם כרגע חשיפה ראשונית, אני לא חרדי, אני דתי לאומי, אבל באמת לתוך השאלה, אין חרדי כמעט שקורא את כל ארבעת העיתונים האלה. כל חרדי קורא את העיתון של הזרם שאליו הוא משתייך, או אפילו אם נגיד את זה במילים יותר חריפות, כל חרדי קורא את העיתון של המפלגה.
שלא בלבד.
כן, כלומר, העיתונים האלה בסוף הם שייכים למפלגות. יתד נאמן שייך לדגל התורה, המודיע לאגודת ישראל, הפלס לאופוזיציה הפנימית, בוא נגיד לפלג הירושלמי של הליטאים, המבשר לחבר הכנסת פורוש, וזה, דיברתי איתך רק על עיתונות יומית, לא נכנסתי לא לעיתונים שנמכרים, לא לשבועונים, לא לאינטרנט.
אז בוא באמת ננסה קודם לפרק את העיתונות היומית הזו. בגדול, האדם החרדי הממוצע, ואני שואלת אותך, אז לא כחרדי, אלא כמי שמסקר חרדים, הוא קם בבוקר והוא מקבל עיתון, זאת אומרת, הוא מתעניין בזה, הוא קורא את זה?
תראי, לפעמים אפילו יש ממש גיוס לעיתון כדי לתמוך בעיתון, כדי שיהיה מספר מנויים שיצדיק את ההדפסה של העיתון. עכשיו, אני חושב שצרכני התקשורת החרדית באופן כללי הם הצרכנים הסקרנים ביותר ובמובנים רבים הידענים יותר. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לדבר באמת על התקשורת החדשה, הדיגיטלית, האינטרנט, אפילו קווי הנייס ותחנות הרדיו. אבל הפרינט שבכל העולם שוקע, במגזר החרדי הוא רק פורח. כל הזמן אתה שומע על עוד עיתונים, ועיתונים נפתחים, וכל פיצול מביא גם פיצול של עיתון. וזה בגלל שהציבור החרדי בסוף הוא צורך תקשורת בצורה מסורתית. לנצח יהיה בו פרינט, גם בגלל שבתות וסופי שבוע, אבל גם בגלל שזה שייך להשתייכות המפלגתית הבסיסית. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שכל החרדים מנויים על עיתון, אבל יש, בוא נגיד, ציבור יפה שמנוי על כל אחד מהעיתונים, עובדה שהם מודפסים לאורך זמן. עובדה שזה לא קוריוז חולף.
אז בוא ננסה להקביל את זה. אני קוראת ידיעות אחרונות, שבסוף זה עסק פרטי, או את הארץ שזה עסק פרטי, אבל כשאתה קורא יתד נאמן, אתה בעצם, זה כמו שאני אקרא את העיתון של מפלגת העבודה או הליכוד.
תראי, יתד נאמן הוא מאוד מזוהה, אנחנו יודעים איזה מפלגה הוא והכל, אבל הוא עדיין עסק כלכלי. הוא מוכר פרסומות, חלק מהקרב בין הפלס ליתד נאמן הוא קרב על מפרסמים, קרב שהגיע לחקירת משטרה. כלומר, העיתונים הללו הם עיתונים כלכליים, אבל האג'נדה הפוליטית שלהם היא לא כמו שאני ואת יודעים שעיתון הארץ הוא עיתון שמאלני ומקור ראשון הוא עיתון ימני. זה הרבה יותר חד מזה. מקור ראשון, אני לא יודע להגיד אם הוא יותר מקורב לליכוד או לבית היהודי, אז ביתד נאמן, חד משמעית, אני יודע שהוא תמיד ישרת את האינטרס של גפני, כמו שהמודיע תמיד יבטא את עמדתו המדויקת של השר ליצמן, והמבשר בדיוק בדיוק מה שחושב מאיר פורוש. כלומר, הקו של העיתונים האלה הוא לא אולי, וגם זה כתוב בכותרת, אבל אלו מוסדות כלכליים.
אבל כשאנחנו אומרים ביטאון מפלגתי, האינטרס הכלכלי הוא לא של המפלגה בעצם.
הוא של הביטאון, אלא להחזיק את עצמו, הוא מפרנס, מערכת של עובדים והכל. וצריך לדעת שדווקא בתקשורת מגזרית, יש הרבה יותר מקום לייצר עיתונות רווחית, מאשר בתקשורת כללית, בגלל שקהל יעד ממוקד, והמפרסמים מוכנים לשים הרבה מאוד כסף על קהלי יעד ממוקדים, לכן את יכולה לדעת שאולי ידיעות אחרונות מפסיד כסף, אבל עיתונים נישתיים לאו דווקא.
אז בעצם אנחנו אומרים שלחרדים יש את הפרינט היומי, שהוא בעצם מייצג באופן מובהק את האינטרסים כל אחד של המפלגות השונות, אז בוא נאמר שזה לא בדיוק הייתה עיתונות חוקרת עד היום, אלא יותר עיתונות מטעם
נכון,
של אותה המפלגות.
נכון, אני יכול לתת לך דוגמה, הבוקר בית נאמן יש תחקיר, אבל מה התחקיר? תחקיר על היקף חילולי השבת. כלומר, זה תחקיר
שמשרת את האינטרס.
בדיוק, את האינטרס של המפלגה שכרגע לוחצת על נתניהו בעניין השבת, והם גם נותנים אווירה לתוך הציבור פנימה שאנחנו מחשיבים את נושא השבת, כי הייתה הרבה מאוד ביקורת, אנחנו גם ניגע בזה, על הפוליטיקאים החרדים שלא מספיק קשוחים מול נתניהו, אז הנה, העיתונות מתגייסת, והכותרת היא בדרך כלל, חבר הכנסת גפני מוחה על חילולי השבת, או אתמול ליצמן בשיחה נוקבת עם נתניהו, חילולי השבת יערערו את הממשלה שלך.
אז יש לנו את העיתונים היומיים, ויש לנו את השבועונים, שזה יותר מן עיתוני הסוף שבוע שלנו, והם כבר עיתונים פרטיים, הם לא עיתונים מפלגתיים.
נכון, כלומר, לכל העיתונים שומנית יש גרסת סוף שבוע, ולפעמים חלקם מפיצים אותה בחינם כדי להגיע לקהל יותר גדול. אבל יש לנו את השבועונים, שני הגדולים, זה עיתון משפחה, עיתון בקהילה, זה עיתונים מאוד מושקעים, בעיקר מגזינים, מגיעה חבילה אהבה, אני מקבל את שתיהן, שתי חבילות אבות כאלה בכל יום שישי, אפילו ימי חמישי כבר לפעמים שולחים אותם, וזה באמת עיתונים יותר למשפחה, עם מוסף ילדים, מוסף נשים, מוסף תורני, מגזין תמונות של האדמו"רים מהשבוע, בסוף יוצאת חבילה יפה שמתעסקת באמת במה שמעניין את הציבור החרדי. יש גם שבועונים חינמונים. עכשיו פעם כל
השבוע... זה משהו יותר לייט, זה לא ככה מין עיתונות נשכנית, זה יותר מין מגזין רך, הייתי אומרת.
נכון, למרות שבעיתון משפחה למשל ראיתי לא מעט ביקורת על חברי הכנסת החרדים, למשל במשבר הכותל, מי שהצית, אני זוכר איך העיתון הוביל את הקו, ולאחר מכן החקים נגררו למאבק, או אנחנו כן לפעמים רואים, יש שם גם תורים פוליטיים, אבל ברור שעדיין, גם העיתונים האלה כפופים למשל לוועדות רוחניות, מה שאנחנו לא מכירים בעיתונות הכללית, אבל כל עיתון כזה, יש לו חותמת כשרות, רק צריך להזכיר, הייתה מלחמה קשה מאוד של הרבנים בעבר, נגד השבועונים האלה, אבל עם השנים גם החקים ואפילו הרבנים עצמם התחילו להתראיין לעיתונים האלה, ובעיקר האינטרנט התחיל לתפוס את מרב מלחמת הקודש, אז הניחו לשבועונים.
כן, אז על זה נדבר, כי זה באמת הגיים צ'יינג'ר בסיפור של התקשורת החרדית, אבל עוד לפני זה ככה אני סקרנית להבין. פתחתי בזה שחברי הכנסת החרדים לא באמת מחשיבים את חדשות ערוץ 2 כמו שלדוגמה יאיר לפיד מחשיב אותה, או כמו שמחשיב אותה בנימין נתניהו. זאת אומרת, הצרכנים שלהם קוראים תקשורת חרדית, אבל הם לא חשופים בכלל התקשורת החילונית, או שזה מין משהו יותר ספורדי כזה?
אז זה משתנה באמת ברמת החרדיות שלך. יש חרדים שלא חשופים בכלל למעט העיתון שהם קוראים בבוקר, ויש כאלה שקוראים היום הכל, ואת יודעת, בעיקר אלה שעובדים איתנו. אבל אני אתן לך דוגמה, ליצמן חטף סדרה של ארבעה תחקירים רציניים מאוד של חיים ריבלין כאן בחדשות ערוץ 2, מקודמים בפרומואים, ובאמת, את יודעת, כל המערכת נרתמת לתחקיר כזה, ואתה מסתכל על השורה התחתונה, הוא נייר את האבק מכתפיו בכלילות.
אנחנו מדברים על תחקיר של חיים ריבלין, שליצמן בעצם פעל לקידום האינטרסים של חברות סיגריות,
הטבק.
שגם
נכון.
פרסמו בעיתון שאתה מדבר עליו.
נכון, עיתון
עכשיו.
המודיע, עיתון המודיע, זה רק, ניתן את זה בסוגריים, רואים ממש איך ליצמן קודם כל נפגש עם חברות הטבק, בניגוד לכללים, מקדם את האינטרסים שלהם, איך הוא מוכן לקדם אינטרסים של חברת טבק פיקטיבית, שחדשות ערוץ 2 הקימה, וגם שם רואים באמת איך החברות מפרסמות בעיתון המודיע, אני אתן לך דוגמה אחרת, הייתי בוועידת המודיע לפני 8 חודשים, ושמתי לב שכל המפרסמים, זה ועידה כלכלית של עיתון המודיע, כל המפרסמים הם מתחום הבריאות. מי שר הבריאות? השר ליצמן. דיווחנו על כך במהדורה כאן. עכשיו, אפשר להגיד שזה משהו פלילי, אבל זה באמת משהו ככה ש... שאת יודעת...
מסריח כן, מאוד תרתי משמע.
זועק לעין, שאתה נכנס, יש פרסום של טבע, ואין קופת חולים שלא נתנה חסות. אז אתה אומר, יודעים בדיוק איפה אפשר לשמח את ליצמן. אבל הבאתי את כל הדוגמה הזאת רק להראות שליצמן ניער את האבק מכתפה, והמשיך הלאה. אני אתן לך דוגמה יותר קיצונית.
זה לא עשה לו נזק גדול בציבור, באלקטורט שלו.
באלקטורט שלו זה נתפס כרדיפה, והוא באמת הצליח להתנער יפה. עכשיו, אני צלצלתי שבוע שעבר לראש עיריית בני ברק, הרב זייברט, שגם הוא איש אותה חסידות של ליצמן, חסידות גור. היה איזה סיפור, עיריית בני ברק סירבה לפרסם הודעות, לעורר מודעות לבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד. והוא אמר לי, כהי לישנה, אני מוכן שתכתוב שראש העיר אמר שזה לא מעניין אותו, והוא לא רוצה להגיב. עכשיו, איך הוא מעז להגיד את זה? ערוץ 2 באמת לא מעניין אותו. אז בערוץ 2 יגידו שהוא לא מוכן לפרסם הודעות שיכולות להציל חיים. מה אכפת לו? הוא, הקהל שלו בעיתון המודיע, ישמע מחר ידיעה חגיגית על זה שהרב זייברט חנך מקווה בית כנסת, אז הכל בסדר, ובאמת הוא צריך רק הודעה איך ערוץ 2 רודף אותו, והמפלגה הקיקיונית של אנשים החרדיות רודפת אותו, והוא נחמד ונעים.
כן, הדבר העצוב הוא שזה כבר לא רק אצל החרדים, אגב, אני רואה את זה גם אצל לא מעט ליכודניקים, שפעם הייתי מפרסמת עליהם תחקירים, והם היו מזדעזים ומזדעקים, ועכשיו הם אומרים לי ככה בסוגריים, יאללה, יאללה, תפרסמי, זה טוב לנו, אנחנו נפיץ את זה בקבוצות, שערוץ 2 רודף אותנו.
זה שווה פודקאסט נפרד, באמת אני אומר, פרק נפרד. נפרד, כי תראי מה קרה פה לתקשורת, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ממי גבריאל נדף, שגם עוד פעם תחקיר מצוין של חיים ריבלין, שמדליק מסועה 4 ימים אחרי שכל המדינה יודעת את הסיפור, ועד נכון, הרבה חקים שהיום מבחינתם ההתנגחות בתקשורת,
מסו מזה קריירה,
בוא
נקרא לזה בשמו, דוד ביטן ואחרים. אז בואו נדבר על אתרי האינטרנט שבעצם משנים את כללי המשחק. קודם כל, איך הם צמחו? זאת אומרת, מתי התחילה התופעה הזאת? כי אני בתודעה שלי, חרדים, או בוא נגיד חרדים מאוד, לא אמורים בכלל להיחשף לאינטרנט.
אז תראי, אתרי האינטרנט שינו את כללי המשחק לדעתי בכל התקשורת, אבל בטח ברחוב החרדי. זה באמת התחיל מאיזה פורום שנקרא פורום בחדרי חרדים, ואז קם אתר, ובהתחלה הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה של הרבנים באתרים הללו. היום יש ממש שלל אתרים, אני יכול לדבר על חדרי חרדים הוותיק, כיכר השבת שהוא אתר מאוד פופולרי, חרדים 10, יש אתר קוקר, אקטואליק, כל הזמן, כל יום נפתח אתר אחר באמת, ומביאים עשרות ומאות אלפי גולשים. אבל איך זה התחיל? היה פורום אינטרנט, החרדים הראשונים שגילו, ולאט לאט זה עבר מפה לאוזן, והרבנים נלחמו בזה, וכל מלחמת הרבנים באינטרנט, פה אני אגיד לך, הערכה אישית שלי, לא בגלל שהם חוששים נגיד מפורנו, אני לא יודע מאיזה תכנים, כלומר, בהחלט חוששים גם מהדברים האלה, אבל החשש האמיתי הוא דווקא האתרים החרדים, אלה שפותחים את כל הסודות.
העיתונות החרדית.
כן, העיתונות החרדית והשיח הקהילתי החרדי, שפתאום לא דופק חשבון למוסדות ולמנגנון הוותיק, ויכול לקדם נושאים לסדר היום, וזה באמת משנה את כללי המשחק לגמרי, עד הטוויטר החרדי, אפילו הצייצנים היום, כמו שבציבור הכללי, אולי לא, רוב האזרחים אולי לא גולשים בטוויטר, אבל אלו שגולשים יודעים כמה שזו זירה
ברור,
משפיעה.
כי מי שמשפיע נמצא שם.
בדיוק, אז גם הצייצנים החרדים נמצאים שם, הצייצנים והח"כים עוקבים וקוראים ויודעים ששם זו זירת השפעה מאוד משמעותית.
אז אם אמרנו שהעיתונות היומית, העיתונים היומיים הם מאוד מטעם, אז האינטרנט הוא כבר זירה שממה שאני מבינה, היא עיתונות עצמאית, מה שנקרא, הם מובילים את הסדר יום שלהם.
נכון.
להפך, כמה שהם יותר לעומתיים וכמה שהם יותר מתנגחים וכמה שהם יותר סנסציונים, אז מה טוב, כמו בעיתונות הרגילה.
נכון, למרות שזה משחק, את יודעת, משחק הדין, כלומר יש גם קשר טוב עם חצרות הרבנים ויש כללים.
רוצים לקבל סיפורים, אבל זה כמו שאצלנו.
אבל לא רק שרוצים לקבל סיפורים, כאילו אתר חרדי יש דברים שהוא לא מרשה לעצמו, הוא למשל לעולם לא יכתוב על רב נגד רב, אלא תמיד הוא יגיד שהמקורבים אלה שבוחשים. יש עדיין שומרים על הכבוד, גם מעלים, את יודעת, אפילו ברמת גלריה, רב הזה הדליק נרות חנוכה, וזה דבר שיכול להביא הרבה כניסות, וכן שומרים על קשר טוב וערוצים חזקים עם בתי הרבנים, בוא נגיד החזקים במגזר.
אז בוא נסיים רק לסרטט את המפה הזו, יש את אתרי האינטרנט החרדים שמאוד משפיעים, מיד נדבר על איך הם משפיעים גם על המדיניות, אבל יש גם קבוצות, טלגרם, וואטסאפ, בעבר הייתי ויצאתי מהם כי זה כל כך חופר ואין סופי, ויש גם רדיואים כאלה ככה חרדיים.
מקווה הנייס.
בדיוק.
ועד שתי תחנות רדיו חרדיות בועטות, סוערות, כל חי וכל ברמה, שאגב הן למשל מסורטטות קצת בדומה לעיתונות המפלגתית, כל חי נחשבת מקורבת לדרי, כל ברמה נחשבת מקורבת לאלי שי, אבל יש גם קווי נייס גדולים, את יודעת, שמשדרים חדשות, ויש גם קווים קהילתיים, לחסידות, ויז'ניץ, יש את הקו שלה שהוא בין קו מידע לקו נייס, אפשר לשמוע שם שיעורי תורה, אפשר לדעת מתי יהיה עתיש הבא של האדמור, כלומר, הם באמת פיתחו לעצמם מנגנונים, והזכרת את קבוצות הוואטסאפ.
זה עובד ככה שאתה מתקשר ושומע את התוכן.
כן, אתה שומע את התוכן, הקש אחד לשמיעת השיעור, הקש שתיים לשמיעת עדכונים אחרונים, או אתה יכול אפילו, יש קווי מאבק נגיד בגיוס, אתה מתעדכן איזה הפגנות יש, איזה פעילות, איפה אפשר להתנדב וכולי וכולי. ואת יודעת, דיברנו אפילו על קבוצות וואטסאפ, ואני חושב שהחרדים הם סקרנים לא פחות ויותר, בטח הצעירים, משאר בני גילם, לאקטואליה, לחדשות, הם יכולים להיות ימים שלמים בתוך הדבר הזה, ונכון...
כן, זה מעניין, כי כאילו היית מצפה שהם יהיו יותר מנותקים, ובדיוק הפוך, אני רואה את זה גם בטוויטר שלי, כמה תגובות אני מקבלת.
נכון, אבל תלוי איזה חרדים. החרדים שיש להם סמארטפון, אז הם חרדים, אני לא אומר שלא, וזה שוליים שהולכים ומתרחבים. אבל בוא נגיד, המיינסטרים הישיבתי עדיין לא מחזיק בטלפונים ולא נמצא שם, הוא צורך את זה באמת בקווי נייס. אבל דיברנו על זה שהרבנים חששו מאוד דווקא מאתרי האינטרנט החרדים יותר מאשר מחומרים אחרים באינטרנט. ואני יכול לתת לך דוגמה מדהימה. בחסידות גור חידשו תקנות לסמארטפון. מי שצריך, מישהו יש עסקים, אין ברירה, החסידות מבינה את זה. ואפילו התירו וואטסאפ בחלק מהמקרים. אבל אחד הכללים לוואטסאפ היה שאסור לך להתכתב עם אדם חרדי בוואטסאפ.
רק עם חילוני.
ובאותו יום שנפוצו התקנות הללו, ראית מאוד חסידי גור, כולל בקבוצת וואטסאפ שאני הייתי בהם, שנוטשים את הקבוצות. כלומר, תראי, גם האדמור והסקני החסידות זיהו כסכנה דווקא את השיח הפנימי שיכול לעורר תסיסה נגד כל מיני גורמים, ולא מפריע שיהיה וואטסאפ דווקא עם חילוני, מה שנקרא וואטסאפ מקצועי לצרכי עבודה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז בואו ננסה להבין איך באמת התקשורת הבועטת הזו, שלא הייתה קיימת עד לפני כמה שנים, איך היא משפיעה על המדיניות של הפוליטיקאים. זאת אומרת, אם בעבר הפוליטיקאים החרדים היו מקבלים את ההנחיות מגדולי התורה וכדומה, ומעבירים את זה למטה לשטח, היום יש כבר זירה חדשה שלמה שהם צריכים לקחת בחשבון, ואנחנו רואים את זה בהחלטות שמתקבלות, כמו, לא, אולי ניתן כדוגמה את מתווה הכותל, או את סוגיית השבת.
קורה בימים אלו, שזו סוגיית השבת. אז תראי, קרו שני תהליכים במקביל. קודם כל, גדולי הדור נחלשו מאוד. הרב עובדיה יוסף נפטר, אין לו מחליף מובהק עדיין. יש קצת את הרב שלום כהן, קצת את הרב יצחק יוסף, קצת את המורדים, עמר ומזוז. כלומר, הכוח מתפזר. גם הרב שטיינמן הוא כבר לא המנהיג החזק שהוא היה, לא המנהיג החזק שהיה הרב אלישיב, יש לו את המורד, הרב אוירבך, הרב שטיינמן בעצמו זקן כמעט בין 104 חולה.
זאת אומרת, כבר בפלג של הענקים הרוחניים, כבר שם אתה אומר שיש ביזור של הכוח שלא היה בעבר.
יש ביזור של הכוח, ותהליך נגדי זה עלייתה של האליטה החדשה הזו של אתרי האינטרנט, של מובילי דעת הקהל. ועכשיו מה קורה? נגיד, ניקח את מתווה הכותל, כי זו דוגמה מצוינת. נתניהו בא לחקים החרדים, הם היו חלק מהמסע ומתן, רב הכותל היה חלק מהמסע ומתן, וסגרו על מתווה. אמרו, אנחנו נביא את זה לממשלה, אתם תצביעו נגד, זה יהיה אושר בקולות הליכוד ושאר המפלגות, ושלום על ישראל, אתם הייתם נגד, הכל בסדר.
וכך זה היה תמיד בכל כך הרבה נושאים, בואו נדגיש,
בדיוק.
לא המציאו פה את הגלגל עם השיטה
נכון,
הזאת של...
נכון, כלומר, זה לא היה יערג ואל יעבור מבחינת החקים החרדים, מספיק שהם התנגדו וזה לא תלוי על כתפיהם.
ונסביר קצת למה, הם הבינו את הצרכים של מדינת ישראל מול יהדות ארצות הברית, מול הלחצים המדיניים, ואמרו, טוב, אנחנו נגיע לפשרה.
אפשר להגיד שתקופת אובמה, וזה ברור בעניין הזה, הייתה תקופה מאוד טובה לרפורמים, כי זה היה נושא שהיה מונח על סדר היום של ממשל אובמה, מה שלא קורה היום בממשל טראמפ, ולכן אנחנו רואים איך פתאום מנסים לבטל את המתווה. אבל אז היה לחץ מדיני, היה לחץ שבגץ יכריע להקים רחבה, ולכן אמרו, נמצא פתרון, העיקר שבגץ לא יכריע, שאמריקאים, שאני לא יודע מי.
פשרה שאפשר לחיות איתה.
בדיוק, ואז כמה זה הקה גדולה. אם בעיתונות העצמאית אמרנו עיתון משפחה, ואם באתרי האינטרנט בכיכר השבת ובחדרי חרדים, ואם בטוויטר, אמרו, החקים החרדים מכירים לראשונה ברפורמים, הם מוכרים אותנו וכולי. ופתאום, המהלך הזה שקיבל הכשר מלכתחילה מהרבנים, הרי גפני, ליצמן ודרעי לא היו מוכנים לנתניהו לדיל הזה, הם לא היו מקבלים אישור מהרבנים, הם קיבלו אישור. ואף על פי כן הם חזרו בהם והלכו והתראינו, אמרו, אנחנו לא נשב בממשלה שתוציא לפועל את המתווה הזה. ופה ראית איך השטח משתלט מלמטה, דוחף את החקים, והם לא מקבלים את הגב מאיזה רב בכיר שבוא ויגיד, אני נתתי הכשר. אף רב לא רצה, זה קשור גם לעובדה שיש אופוזיציה פנימית, אולי נדבר על זה, אף רב לא רצה להצטער כפשרן, והשורה התחתונה היא שמתווה הכותל מבוטל, אחרי שהחקים החרדים כבר באו ולחצו יד לביבי ואמרו לו, הכל בסדר. עכשיו, אנחנו יכולים לראות את זה גם בסוגיית השבת. החקים החרדים לא רוצים משבר, אין להם מה לעשות עם משבר, אין קואליציה טובה שמחכה בחוץ, ולכן הם גם לא יפרקו אותה. אבל הם כל הזמן צריכים לשדר כדי להרגיע את השטח שלהם,
השטח בעצם לוחץ אותם לא להתפשר בסוגיה של המרכולים בשבת, או עבודות ברכבת.
תקשורת תמיד הרי מחפשת איפה נבחרי הציבור לא בסדר, נכון? אני ואת יודעים את זה מהעבודה שלנו. גם העיתונאים החרדים באים ומסתכלים איפה גפני וליצמן מתפשרים, איפה זה, והם לוחצים עליהם, ואז את רואה ביום ראשון, אפילו כותרות העיתונים הממוסדים ביום ראשון מדווחים על חילולי שבת, ביום שני יש פתאום ישיבת סיעה ומסיבת עיתונאים נגד חילולי השבת, וחוזר חלילה, הכל כדי לשדר לשטח הזה שפתאום מוביל קו עצמאים שלו, אנחנו בסדר.
ועד כמה לדעתך זה באמת שונה ממה שהיה בעבר? כי תמיד פוליטיקאים רצו להתחשב במה שהציבור רוצה, ותמיד הם רצו ככה לסחוף את הציבור אחריהם. עד כמה אתה חושב שזה באמת מוביל לשינוי מדיניות?
זה ודאי מוביל, הרי ליצמן, המשפט החביב שלו הוא לי אין פריימריז, אז אין לך פריימריז, אבל לאט לאט הכוח שלך נשחק, ואולי חסידי גור עדיין באמת מצביעים לך בהמוניהם, אבל יש כל מיני חרדים חדשים, אתה יודע, דיברנו על האופוזיציה החרדית, החרדים בין בחירות 13 לבחירות 15, איבדו 5 מנדטים, זה קשור להתפלגות בין אלי ישי וש"ס. יהדות התורה, שלא התפלגה באופן רשמי, הפסידה מנדט, יש ריבוי טבעי, היא הייתה אמורה לעלות.
וזה לא קרה.
למה זה לא קרה? כי הרב אוירבך למשל פרש על סוגיית הגיוס.
בעצם אנחנו מדברים אז על פיצול ברובד של המנהיגים הרוחניים, וגם על אופוזיציה פוליטית פנימית, שלא הייתה בעבר כמו בש"ס, שפתאום
אנחנו רואים ש... נכון, כל זמן שהרב עובד יחי, אז ראינו, אתה יודעת, אופוזיציה קטנה, אמנון יצחק, חיים אמסלם, אבל אופוזיציה שנמחה, הביאה אלפי עד עשרות אלפי קולות, בסוף ש"ס שמרה על כוחה בחיי הרב עובדיה, כי באמת, אלי ישי ואריה דרעי לא יכלו להתפצל. וברגע שהמרן איננו, אז אנחנו רואים פיצול פוליטי עכשיו, גם בליטאים. הרב אוירבך אמנם לא הייתה מפלגה מטעמו בבחירות האחרונות לכנסת, אבל יש לו מפלגה, קוראים לה מפלגת עץ, התמודדה ברשויות המקומיות, הוא כינס את חסידיו ערב הבחירות, ואמר להם, אל תצביעו ליהדות התורה, והיא שילמה במנדט על הפיצול הזה.
אתה חושב אבל שהלחץ שמגיע מהשטח בהכרח תמיד יוביל להקצנה?
לא, תראי, אז זה לא תמיד להקצנה, זה עכשיו המקום שבו קל לחוות בחקים החרדים, כי הם בתוך הקואליציה, אז עיתונאי בדרך כלל יחוות, את יודעת, תמיד אנחנו רוצים להיות ביקורתיים כלפי מי שבשלטון. אבל אני חושב שגם האליטה החדשה הזאת גם מביאה הרבה דברים חדשים, הרי עצם העובדה שכל השיח הזה מתרחש באינטרנט, בטוויטר, בוואטסאפ, זה המון פתיחות.
זאת אומרת, זה גם יכול להביא איזה מגמה של יותר ליברליות, יותר
בטח, ליברליות, כל העם, יש שיח חופשי, את יכולה אפילו לראות קצת יותר נשים בפרונט, ובעיניי זה לא דווקא תהליך רע, זה תהליך דמוקרטי, שיכול לדרוש לפעמים מהח"כים החרדים לעשות פחות פשרות עם נתניהו כדי להישאר בממשלה. מצד שני, זה גם מוביל תהליכים, אנחנו רואים את התהליכים האלה, אני לא אפרט עכשיו, אבל בצבא, באקדמיה, בתעסוקה, יש תהליכים, והם קשורים גם, את יודעת, תהליכי ליברליזציה של
התקשורת?
את יודעת מה, אולי תהליכי ישראליזציה של החרדים. יש יותר ויותר חרדים שהם ישראלים בהגדרתם, ובעיניי זה ודאי קשור גם לתקשורת, לכיכר השבת, לתחנות הרדיו וכו'.
ובכל זאת בציבור חרדי נהוג לומר שלחרדים יש זכות הצבעה ולא זכות בחירה, כי הרי בסוף הרבנים אומרים להם למי להצביע, אז למה בעצם לפוליטיקאים החרדים כל כך אכפת מדעת הקהל? בסוף הרי הם צריכים לרצות כמה רבנים, ובזה לכאורה נגמר העניין.
תראה, אז קודם כל, עדיין הכוח של הרבנים הוא מאוד משמעותי, אי אפשר לזלזל בו. אבל כמו שאמרנו, הם איבדו 5 מנדטים בבחירות האחרונות, איך שלא תהפכי את זה. כלומר, מספיק שלי יהיה גיבוי רבני להתפלג, אז יש לי גיבוי רבני ולך יש גיבוי רבני, ופתאום אין דעת תורה אחת, וזה תהליך מרתק שעוברים החרדים, ויש עוד תהליך שהוא בראשיתו, אבל הוא קורה חד משמעית, ויש נתונים שמראים את זה, של הצבעה של חרדים במפלגות חילוניות. יש לנו תא חרדי במפלגת העבודה, מתי חרדי בליכוד, אפילו חרדים שפעילים בבית היהודי, אפילו בזהות של משה פייגלין, ורואים את התהליך הזה באמת של חרדים, את יכולה גם לבדוק נתוני הצבעה בריכוזים חרדים, יותר ויותר הצבעה גם למפלגות שאינן חרדיות, וגם זה דבר שהח"כים החרדים צריכים לקחת בחשבון.
אז אנחנו מדברים בעצם על תקשורת שהיא הרבה יותר מעורבת, היא הרבה יותר ביקורתית, אגב יש לה רייטינג גם גבוה.
נכון, אני חושב באופן כללי, אמרתי את זה, הצעיר החרדי מתעניין בחדשות יותר ממקבילו החילוני, אין לי איזה נתון, אבל אני יכול לדבר על תחושה, הם מתעניינים, הם יודעים, כל פרט גם בפוליטיקה חרדית, אבל גם בפוליטיקה לא חרדית.
אז אנחנו מדברים באמת על תקשורת בועטת, תקשורת שמשפיעה על הפוליטיקאים לא לוותר, אבל מצד שני בסוגיות נגיד יותר חברתיות אולי, ככה גורמת להם לחשוב בצורה קצת יותר פתוחה. האם אתה רואה כאן פתח גם לשינוי לדוגמה בשיטת הבחירה של הפוליטיקאים החרדים, אולי אפילו בכניסת נשים ממש לפוליטיקה, דובר על זה רבות לפני הבחירות האחרונות, הייתה אפילו מפלגה של נשים חרדיות, עד כמה השינוי אם התקשורתיים האלה באמת יכולים גם ליצור שינויים במערך הכוחות הפוליטי.
תראי, אז לתרגם את השינויים שבתקשורת לשינויים בפוליטיקה זה לא משהו שיקרה באופן מיידי. כלומר, הנה, התמודדה מפלגת נשים חרדיות, היא לא הביאה הרבה קולות בסופו של דבר, צריך לזכור את זה. כלומר, לפעמים זה חלום חילוני שהחרדי, מתי תהיה הח"כית החרדית הראשונה? בסדר, זה חלום חילוני, זה יפה מאוד, אבל החרדים יש להם את הקצב שלהם, ויש דברים, למשל, אם הרב עובדיה אמר, בש"ס לא תהיה ח"כית חרדית, אז הרב עובדיה נפטר מהעולם, אבל מי יעז עכשיו להמרות את פי ואת הקביעות שלו? ולכן לא כל הדברים השתנו, אבל כן, אני חושב שדווקא הפילוגים, לא יודע אם התקשורת, אבל הפילוגים, למשל, ביהדות התורה יש מריבה גדולה בין החסידים לליטאים. מי באמת מגיע לו יותר נציגים? היום החלוקה היא 6-4 לטובת החסידים, והליטאים טוענים שזה צריך להיות 6-4 לטובתם. אז מדברים על מפקד. מפקד זה מילה קצת אחרת לפריימריז, כלומר, פתאום אתה תספור כמה כל ציבור מביא לקולות למפלגה, שזה כן תהליך שהוא קשור לחלשות הרבנים, וגם אולי לתהליכי ישראליות וליברליזציה של החרדים.
מעורבות של הקהל החרדי בעצם בפוליטיקה עצמה. זאת אומרת, עד עכשיו הם היו יותר משקיפים, מתבוננים, עכשיו הצרכני תקשורת הם גם סוג של שחקנים.
נכון, כי כשאתה יודע יותר, אתה חכם יותר, אתה משפיע יותר, ואני חושב שזה אגב קרה בכל מדינת ישראל, בכל העולם. העובדה שיש פייסבוק וטוויטר גם משנה את התקשורת הישראלית, ואולי פותחת אותה ליותר מגוון, ואנחנו רואים את זה בכל העולם. יש להמון את היכולת להשמיע את קולו.
אני בכל זאת פורטת לפרוטות כמה נושאים שהזכרת. לדוגמה בסוגיית הגיוס, איפה עומדת התקשורת החרדית? היא כל הזמן דוחפת להקצנה בסוגיה הזו?
דווקא בגיוס אנחנו רואים שרוב התקשורת החרדית מיישרת קו עם המיינסטרים ועם הרבנים, שאומרים לשמור על אש קטנה, להתייצב בלשכות הגיוס, לעמוד בהסדרים בחוק הגיוס המתוקן. יש את עיתון הפלס, שהוא משמיע את הקול של הפלג הקיצוני של הרב אוירבך, שמנסה לנהל מלחמה. ואיפה עיתון הפלס מצליח לגנוב, בוא נגיד, נקודות? באתרים החרדים לפעמים הוא מביא להם ידיעה טובה, אז הוא מקבל קידום וכו'. אבל רוב הציבור החרדי ללא ספק התייצב עם המיינסטרים שדווקא מבקש לא להקצין. כמובן יש את הקיצונים, ואת יודעת, דיברנו על שוליים רחבים ועל תהליכי ישראליות, אז שוליים מתרחבים אף פעם לא רק לצד אחד, הם מתרחבים גם לצד השני. אתה רואה קיצונים, אתה רואה מתונים,
ולדוגמה בסוגיית היציאה לעבודה, איך מתפלגת התקשורת החרדית?
תראי, אני חושב שאת יכולה להסתכל, אפילו דיברת על הגיוס, אני אתן עוד נקודה. באתר כיכר השבת הרבה מאוד זמן היה קידום ממומן, אבל אפשרות להיכנס לחרדים וצבא. כלומר, היה קידום של ידיעות על הנחל החרדי, על חיילים חרדים, אז גם שוק העבודה, בטח שאתרים החרדים היום מאוד קל למי שרוצה להוציא חרדים לעבודה, לפרסם דרך האתרים החרדים. זה לא פרסומות שיפסלו שם. דברים שאולי אתה לא תמיד יכול לפרסם בעיתון המודיע, כי הוועדה הרוחנית תצנזר, אתה יכול לפרסם ולקבל לגיטימציה באתרים החרדים.
אז אנחנו מסכמים, יש שני תהליכים שקורים במקביל, החלשות של ההנהגה החרדית בכל הרבדים, ובמקביל צמיחה ועלייה של תקשורת חופשית ומאוד נשכנית, וכמו בהרבה סוגיות שאנחנו עוסקים בהם בפודקאסט הזה, התמונה מורכבת, בחלק מהסוגיות זה מוביל להקצנה, כמו בסוגיית השבת או במתווה הכותל, אבל בדברים אחרים, יותר להשתלבות ולפתיחות של האוכלוסייה החרדית. יאיר שרקי, היה מרתק, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה דפנה, כבוד גדול להיות פה בפודקאסט הזה, שאני כל הזמן שומע עליו ושומע אותו, ועכשיו אני גם נמצא בו.
אז כבוד גדול גם לי, אנחנו סיימנו, אשמח לשמוע מכם בכתוב את המייל שלנו, politica@podil.net. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, ולקבל עדכונים, וכמובן לעקוב אחריי בטוויטר ובפייסבוק, שם אני גם מעדכנת על פרקים ולומדת מההערות הנבונות שלכם. גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם יתקבלו בברכה. אנחנו ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.